אז מה נאמר? נפתח בפרשנויות, משה.
חייבים. בוא נשמע כן, את החכמים שיתנו לנו, חכם, שיתנו לנו את החכמים עכשיו, שיתנו לנו את הפרשנויות שלהם.
כן, לדעת לאן זה הולך כן, מכאן. בהחלט. יהודה אבידן, אבי גרינצייג, שלום, בוקר טוב לשניכם.
בוקר
טוב.
אתם העירו אתכם, זה נשמע.
לא, אני מחכה לשמוע את ההברקות של אבי הבוקר, אחרי שאתמול לא היו נכון למיוחדות.
יהודה מוטש למסע ומתן, נראה לי.
כן, נראה לי ככה ש... ספר לנו, ספר לנו כמה דברים שאנחנו לא יודעים. ספר לנו, יהודה.
אתמול היה לאבי כמה אמירות לא מוצלחות, לא משנה איפה. אני מקווה שהבוקר הוא קם יותר שפוי ויותר מפוקח.
יהודה לא אוהב את הביקורת שיש לנו על הרעיון.
לא, יש הבדל בין ביקורת.
ספרו לנו על מה מדובר, חבר'ה.
אני אגיד לך,
משה. אני אנצל רגע את ההזדמנות, אני אגיד משהו. יש דיון האם בכלל התיק האוצר הוא תיק שאפשר לצאת ממנו בשלום. זה דיון עקרוני אחד. יש דיון שני, האם תיק אוקר מתאים לשס, והאם דרי כברצילות מתכוון ללכת אליו, או שמדובר פה באיזה התנהלות פוליטית מחוקמת מול סמוטריץ'. ואני ביהודה חלוקים בעניין.
מה יהודה חושב?
תראה, אני אגיד לך, יש הסכם שהוא לא מודע לו, אבי, שכל הדברים הטובים במשרד האוצר יהיה על אריה, וכל הדברים הרואים נפיל על גפני כוועדת שפים שישר אותם. זה החלוקה, הוא לא אוהב את זה.
ובסוף יש כאן אזרחים שצריכים לקבל את השירות שהנציגים שלנו הבטיחו, ואני אגיד לכם מה אני חושב. אני חושב שבאמת אריה דרי התחיל במהלך, לא יודע אם ספין, אני לא אוהב לקרוא לזה ספין, אבל כן במהלך של להגיד לסמוטריץ' בוא תרגיע, אני לוקח את משרד האוצר. ואז כשהוא התחיל ממש להעמיק ברעיון הזה, הוא כן אוהב את הסיפור הזה שהוא ייקח את תפקיד שר האוצר. אבל אני כן רוצה להתייחס ברשותכם למה שקוראים לאריה דרי הבוקר, בעיתון ישראל היום דווקא, קוראים לו שמאל כלכלי, כך קוראים לו. נוצר כאן משהו חדש, קוראים למדיניות של אריה דרי, כן, לא, רגע, שמאל כלכלי, אז אני רוצה לומר למאזינים,
שאם זה שמאל כלכלי, זה טוב או לא טוב ליהודים?
זה טוב ליהודים, נראה לי.
אני גאה להיות שמאל בפעם הראשונה, בחיי, כן.
תראה, זה לא משנה הטיקט שנותנים לו אם אתה שואל אותי. החוכמה היא, בדיוק כמו שאמרת בפתיח, חייבים כאן להוריד את יוקר המחיה. אריה דרי, אני חושב שכל הקמפיין שלו היה על יוקר המחיה, ואני חושב שאריה דרי הוא במקום הנכון. השאלה אם זה לא ספין לחסום בדיוק את סמוטריץ' שלא ישגע לביבי את המוח, ולכן כאילו חסמו את האוצר. אני לא בטוח שזה לא ספין.
אז אני אעשה לכם סדר כאן שנייה אחת. קודם כל, אף פעם זה לא היה ספין. אף פעם זה לא היה בשביל לחסום את סמוטריץ'. אני רוצה להזכיר לכם ולהזכיר לכולם, מי שהקים את גוש השינוי זה היה אריה דרעי, מי שעמל וטרח על האיחוד של ראשי המפלגות של גוש השינוי זה היה אריה דרעי, השקיע על זה את כל מרצו. אני חושב שזו הצלחה שהיום אנחנו נמצאים בכלל שדנים על תיקים בגלל הקמת הגוש הזה. אז האחרון שינסה לפורר או לפגוע באחד מהגוש זה יהיה אריה דרעי. אבל כשאנחנו צריכים לזכור, יצאנו למערכת בחירות. הליכוד, אם אתם זוכרים בהתחלה עם הסרטון של בנימין נתניהו בתחנת דלק, יוקר המחיה לא תפס. כשזה לא יצא מהבטן ושאתה לא, שזה לא המהות שלך, בסוף נשארה מפלגה חברתית אחת בכל קמפיין הבחירות, מכל המפלגות, קואליציה ואופוזיציה, והיום בוכים על זה מפלגת העבודה, למה הזנחנו את הנושא של יוקר המחיה, וכולם שואלים למה, והיחידים שלא הזניחו ודיברו על זה יום ולילה, זה אריה דרעי ותנועת ש"ס. כשאתה הולך לתקופה אחרי שר אוצר כזה בעייתי, כזה לא רחמן, כזה שהטיל גזירות ומיסים והכביד על הציבור, ואתה הולך גם לתקופה של מיתון עולמי ויש גזירות ועלאת הריבית וכל הסיפור הזה, שנייה, תן לסיים את המשפט. לא, לא יפה, לא יפה. כשאתה בסוף נמצא ליד ההגה ואתה רוצה לדעת מי יהיה שם, כדי שגם אם יהיו גזירות הם יהיו עם חמלה ויהיו עם הסתכלות לעניים ולפריפריה, וכשאתה רוצה לדעת מי יכול לקחת החלטות אמיצות ולא להתרגש מהאוצר או מהפקידים או מראשי המשק, זה יהיה אדם אחד וקוראים לו אריה דרעי, לא בגלל שהוא החכם באדם והכל. יש שני דברים שעומדים לזכותו, סייעתא דשמיא שאין להרבה אנשים, והאומץ והחוזקה הפוליטית שיש לו, ועם זה הוא הלך.
אני מאוד מקווה שאבי גרינצייג מסכים עם הדברים שלך.
אני באמת, אני גם מזיל דימה פה.
עכשיו, עוד משפט אחד, אני אגיד
לך משהו, יהודה, עוד משפט אחד לאבי. אני מסכים עם כל מה שאמרת, שנייה. המחיה. אני מסכים שהקמפיין של שרס בנושא הזה שיוקר המחיה היה באמת קמפיין שתפס, בניגוד לכל הקמפיינים האחרים של ממשל פלגות אחרות בנושא הזה, היו כמה שניסו לרכב על זה. אני מסכים.
זה לא קמפיין, זה
מהלב. הנקודה היא אחת. בסוף בשביל לפתור את הנושא של יוקר המחיה, תיק האוצר לא בטוח שהוא התיק האידיאלי לסיפור.
אני מסכים איתך.
וכמה שזה נשמע לנו כאילו קשור, זה לא תמיד עובד ככה. תיקי הרווחה מתאימים, הכלכלה יכולה להתאים. תיק האוצר הוא תיק מסוכן מאוד בסיטואציה הנוכחית, כי הוא גם דורש הרבה פעמים החלטות לא נעימות בהקשר הזה, ולא בטוח. דרעי אדם אחראי לקבל את ההחלטות, זה ברור, השאלה אם זה לא יפגע לו באלקטורט, זה אחד. שתיים, בוא נסכים שכן יש פה איזשהו משחק פוליטי, וכשאתה צריך, כשכל הזמן תורכים ואומרים לנו, גם אתה וגם אחרים, תשמעו, זה לא ספין, דרעי באמת רוצה את התיק הזה, למה אתם צריכים לשכנע שבאמת...
זה אומר שהוא לא רוצה את זה, בעצם, אתה אומר.
כי כולנו מבינים שהמצב הטבעי הוא לא היה מתקרב לתיק הזה.
אני אפתיע אתכם עוד דבר, אני אפתיע את אבי עוד דבר, אני אפתיע אותך אבי עוד דבר.
מילה יהודה, מילה. רוב הפרשנים הפוליטיים שאני מכיר, היו מאוד רוצים אגב לראות טקס חפיפה בין איווט ליברמן לאריה דרעי, זה כמעט סוג של חגיגה מעניינת שכדאי לראות.
בסדר, אבל אתה יודע, הפרשנים והרגע הנחת שלהם הוא לא חזות הכל. הפרשנים ורגע הנחת שלהם לראות את אריה דרעי מחליף את איווט ליברמן, רגע, זה לא חזות הכל. חזות הכל זה יוקר המחיה.
בסופו של דבר, לא מאמינים כל כך עדיין בסיטואציה הזאת, ומשוכנעים עדיין שיש כאן איזה ספין מול סמוטריץ' או איזשהו ניסיון למצוא תפקידים קואליציוניים. אגב, ורגע, צריך לדעת משהו, זה לגיטימי. זה לא שזה התנהלות בעייתית או משהו, זה לגיטימי, כך מתנהלת קואליציה, כך מתנהל מסע ומתן קואליציוני.
עכשיו יהודה רוצה לומר לך משהו.
אני רוצה לומר לך עוד מה שאני אפתיע את אבי. אני חושב שאחד הדברים גם כן, שיהיו בסיס להצלחה, זה השיתוף פעולה בין אריה דרעי לרב גפני, שיהיה, והוא יהיה מאוד חזק, שנייה, שהרב גפני בוועדת כספים, ואריה דרעי יושב ראש שר האוצר, זה מתכון שלא להכניס טריז בתוך התפקיד. בסופו של יום, אבי, לא הכל מסתכלים קולות בשלב הראשון. נכון שהאלקטורט הוא חשוב, אבל האלקטורט הזה מצפה ומחכה ומפחד מיבוא, שיבוא שר אוצר שלא חס ולא חל ואין לו חמלה על על האנשים המסכנים, על הפריפריה, על הדברים האחרים. עכשיו צריך לזכור, גם כשלוקחים את תיק הבריאות, תיק הרווחה, שאם אין לך את שר האוצר, אם אין לך שר אוצר, אז הגזרות על הרווחה יהיו, וכמה שתהיה שר רווחה, קשה לך להתמודד. כשאתה רוצה להעביר את מערכת הבריאות, כשאם אין לך שר אוצר שעומד לימינך, יהיה קשה מאוד, וכמה אתה
יכול לעשות להגיע ולכן. כן, אבל יהודה, צריך לומר בעניין הזה, שכל שר אוצר שלו יהיה מתוך הממשלה הזאת, יהיה מחויב לנציגים החרדים בדרישות שלהם, לא משנה באיזה משרדים הם ישבו, כי אחרת אין קואליציה.
כן, ולא בטוח שכדאי להם
להיות בעצמם על השיבר. אבי, בוא, אני לא עושה גם לך הנחות, אוסטיצ'ר, אנחנו צריכים לדבר על יהדות התורה גם.
אף אחד מאיתנו לא כלכלן מקצועי, אבל מהגרפים שכן ראיתי בחיי, חמלה לא נמצאת אף פעם בשיקולים באיזשהו מקום. חמלה זה שיקול טוב כשאתה יכול בחוץ ורוצה להביא הישגים.
למה? אז אולי כדאי שיהיה כאן שינוי באמת, שיכנס בידי כמו אריה דרעי, שיהיה קצת חמלה, זה יהיה שינוי מרענן.
אני לא רוצה לשתף אותך
בהחלטות. אני מסכים עם יהודה לגמרי שדווקא בנקודה הזאת של תאום בין ועדת התפקידים למשרד האוצר, כמו שראינו אגב את איווט ליברמן שמתעקש להחזיק את שני התפקידים האלה, אז דווקא במובן הזה אני לא חושב שלא יהיה פה תאום. זאת אומרת, ברור שאם דרעי יהיה שר האוצר וגפני בוועדת הכספים, הם יעבדו מצוין ביחד. הנקודה היא בכלל, האם התפקיד הזה טוב בתקופה הזאת, כשיש משבר כלכלי, וברור לכולם שאיפה מהלכים גם לא נעימים.
תראה, יהודה, מילה אחת, אתה כבר מדבר כזה ביטחון שאריה דרעי הולך לאוצר, שזה...
לא,
לדעתי אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים. ככה הרגשה שלי.
לא, אני אמר לך, תראה. זה על פניו כרגע זו ההחלטה, אבל למדנו לרדת בפוליטיקה שעד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אבל אני כן יכול להבין, ואני יכול להבין את השיקולים שעומדים מאחורי זה. אני אתן לך דוגמה למשל. אנחנו כולנו יודעים שהשנה הייתה ביתרות מאוד גדולות כתוצאה מההכבדה של המיסים, ובתוצאה מאלף ואחד צעדים שנעשו, יתרות נעשו. אני בטוח שאריה דרעי כשר אוצר לא ייתן להגיע למצב שיש כאלה יתרות בעודפים בשנה אחת ממיסים, ומקביל לעלות איזשהו מס אחד.
אבל את העודפים מתישהו מסיימים לחלק, ואז נוצרות הבעיות, אבל אני כן רוצה לשאול אתכם על מפלגה, אתם יודעים שאנחנו לא מדברים עליה, אבי גרינצייג, יכול להיות שיהיה לך פחות נוח לדבר על זה. תגיד, כשאני מסתכל על מה קיבלה התקווה החדשה של גדעון סער בממשלה הקודמת, מפלגה עם 6 מנדטים, כל כך הרבה תפקידי שרים ושרים בכירים, שר הבינוי, שר המשפטים.
חמישה משרדים, אם אתה רוצה לדייק.
ואני רוצה לדבר רגע על יהדות התורה. למה יש לי תחושה, וגם לציבור...
אל תדאג להם, יש לך תחושה לא נכונה.
מה?
רגע, לא יודע מה התחושה שלו, רגע.
אני מקווה.
התחושה שלי זה שהם עומדים כמו עניים בפתח, ושכחו בעצם את העוצמה ואת הכוח שלהם.
אני רוצה רגע להרוס איזה ספין. מותר לי, אתם מאשרים לי פה לעשות בשידור קצת, להרוס לכולם את
הפנטזיה. אנחנו אוהבים את זה, כן.
כן, קודם כל, שתי דברים להרוס לכולם קצת את הסיפור. אחד, המפלגות החרדיות לא הולכות להתנהג בצורה, לא אתבטא במילים זה, אבל כמו בפעם, כמו בקדנציה שעברה, כמו שהתנהגו אחרים בצורה מגילה וסחטו מכל הבא ליד, החרדים לא שם, זה אחד. שתיים, המסע ומתן שיהדות התורה ספציפית על תיקים להבנתי נכון לאתמול, עוד אפילו לא התחיל. הכל דיבורים, הכל
כן, אבל הם אפילו לא אומרים מה הם רוצים, חוץ מוועדת הכספים.
לא, אז אני יכול להגיד לך מה הם רוצים.
מה הנציגים שלנו מבקשים?
האמירה מאוד פשוטה, ההבנה היא שבדגל התורה לא יכולים לקחת תפקיד שר, כי כך החליטו בדגל ישראל, ואגודת ישראל כן מאשרים לקחת תפקיד שר, ההנחה היא שיקחו את שתי התפקידים הראשונים, כולנו יודעים, יושב-ראש ועדת הכספים לגפני, כנראה שר השיכון לגולדסטוף, זה השתיים הראשונים, אבל אחר כך רוצים עוד שלושה סגני שרים ביהדות התורה, להבנתי לפחות אחד מהם רוצים במעמד שר, ויש עוד משהו מאוד משמעותי, ואנחנו לא יודעים כמה הוא משמעותי, ביהדות התורה דורשים להגדיר את סגני השרים כבעלי סמכויות, זאת אומרת, נגמר העידן הזה שסגן שר זה איזשהו הציץ שיושב בקישוט רק בגלל סדר ג'וב למישהו, הם רוצים שלסגן שר יהיה מוגדר בחקיקה מה הסמכויות שלו, איזה תחומים תחת חקיותו במשרד שיכול לתפלם.
סטייל מאיר פרוש במשרד החינוך בזמנו.
בדיוק, אם אתה שם סגן שר חרדי בחינוך, אז יש לו סמכויות נקודתיות.
אז הוא שר, אז בשביל מה כל המשחקים האלה של סגני שרים? שבקשו שר וזהו, כל המשחקים האלה נותנים להם סמכויות של שר והוא לא שר.
יש בעיה יחרתית עם העניין הזה של שר, זה בעיה מורכבת.
אני לא חושב שצריכים לשתות את הדרשה הזאת.
זה גם יותר קל, לא. אם אתה, רגע, יש נגיד סגן שר אחד במעמד שר, אז אתה צודק אולי בשאלה התיאורטית, אבל סגן שר שהוא מתחת לשר, אז זה רווח פרי לממשלה. זאת אומרת, נתניהו יכול לשים שר מהליכוד או מאיפשהו, אבל מי שמסרבת בתוך המשרד שנוגעת לציבור החרדי, יהיה סגן שר מטעם יהדות התורה. הם כן הולכים, הם לא הולכים, אתה יודע, ללכת למפתח של תקווה חדשה של חמישה תיקים לשישה חברי כנסת, אבל כן מפתח מכובד שידאג לציבור החרדי בעזרת השם.
כלומר, דרישות הוגנות ולא בעצם
לא סחיטה. ולא סחיטה.
בוא נאמר, אני לא מודאג מהתיקים של יהדות התורה, ואני לא מודאג מהתיקים של ש"ס. בסופו של יום אנחנו גם כן צריכים לזכור שמה שעומד נגד עינינו זה המהות. ישנם דברים שאנחנו צריכים לתקן, וזה בעיקר השליחות שלנו, אם זה נושא של הרפורמה בכשרות, ובנושא החינוך, ונושא הגננות, ונושא המורים, ונושא אופק, תכנית אופק, ויש אלף ואחד דברים שצריכים לעשות אותם. אנחנו כבר רואים את הקרב שמדברים כרגע על שכר האברכים, על מלגת האברכים, מה הקרב שמחכה לנו.
שאלה אחת, אימור שלכם, רגע, מילה אחת, חבר'ה, מילה אחת, כי אנחנו צריכים לסיים. סמוטריץ' לוקח את הביטחון?
לא יודע להגיד לך, אבל אני עדיין נוטה להניח שבסוף האוצר איכשהו יתגלגל אליו, אבל מילה שקשורה למה שיהודה אמר קודם, וזה חשוב.
לא, הוא אמר קרב על מלגות האברכים, קרב מול מי? מי יבלום את זה, יהודה?
רגע, לא כל כך משנה,
אין לנו קרב מול האוצר. אין לנו קרב מול
הקואליציה. קרב מול מי?
יש לנו כרגע, לא, כרגע השיימינג והמערכת התקשורתית המטורפת שנעשית, אנחנו צריכים להתנהל מולה. אני לא חושב שצריכים כל שנייה לקום ולהגיד, וכל אחד יתחיל להסביר למה זה חשוב, לא זה לא חשוב. צריכים לעשות ולתת לאנשים, איך אומרים?
למה צריך להתייחס אליהם? למה צריך להתייחס אליהם לתקשורת? ראינו שהיא לא משפיעה.
צריך ללמוד מהשמאל, אני חושב. מה שעשו השמאל לא התייחסו לימין, ולא צריך להתייחס אליהם. צר לי לומר את זה. אבל ללמוד מהם.
לא צריכים לדבר הרבה, צריכים לעשות. אבל אלה דברים שנצטרך לקבל עליהם החלטות, איך עושים אותם, לעשות אותם, לא לוותר. יש דברים שאנחנו לא יכולים לוותר עליהם. כל נושא החינוך ונושא התיקון עיוותים ותוכנית ועדת שושני, כל הדברים האלה צריכים לעשות. אי אפשר שנחזור כל פעם ולהיות קטנים בפתח. אני מקווה מאוד שהדברים האלה ייפתרו. זה הבשורה העצומה ביותר לציבור שלנו, עם פחות סגן שר, פחות ועדה. אלה דברים פחות חשובים, כמו העליות בקבלת החלטות, לקבל את הדברים האלה בלי למרוח.
טוב, רבותיי, אנחנו חייבים לסיים. תודה לכם.
יהודה אבידן, אבי גרינצייג. בוקר טוב לשניכם. פרסומת.
כל טוב, שלום. כל חי תמיד איתי.